לא עלה לקבר ביום השבעה למות אמו. לא רק זה, אבל הוא לא עלה לקבר בכלל. אז אחרי 10 שנים, אחרי מותה, אחותו התחננה שהוא יבוא איתה לפקוד את קבר האם, והיא רוצה את קבר. לא רוצה. אבל היא הפצירה בו מאוד, תכבד אותי בזה. אז הוא עלה איתה לקבר, קבר אמו. וכך הגר"א מעיד על עצמו, שכל ימיו יצטער על כך. כל ימיו יצטער על ביטול התורה. נו, אז זה פשוט, כן? כי הגר"א, כידוע, היה כל יום, בסוף היום, בסוף חשבון נפש, כמו שכתוב במצוות הישר, נכון? היה מייחד זמן, בסוף חשבון נפש. אלא שחשבון, מה בדיוק הגר"א יעשה בחשבון נפש שלו? כן? אז הוא יברר כמה דקות משך היום, הוא ביטל מיטה, ובערב יום כיפור, או בערב ראש השנה, אני לא זוכר, אז הוא היה מוציא את הפנקס, הוא היה עושה את החשבון, והיה יוצא לו כשעתיים, כשלוש שעות, משך היום. אני יכול מה? משך שנה. כן, אני יכול לבטל את זה ביום, אני יכול לבטל את זה בשעה, אבל כשעתיים, כשלוש שעות, משך השנה. ועל זה היה ממרר בבכי. וחוזר בתשובה, ומבקש מחילה ורחמים. נו, אז באותה שנה, אז הלך לכל הממוצע הרב שנתי, כן? כי הלך עוד כמה שעות. אני כלפי מה הדברים אמורים. אני רק איזה ציור, אנחנו לא אגרה ולא... יש לנו כמה שנות אור. אבל כיוון כזה, החפיצים להיות במדרגה כזאת של שעידת התורה, של ידיעת התורה, של מילוי, תורה, מצד אחד, וזה לא סותר, וזה עולה בקרבי אחד, עם כל הדבקות המוחלטת, עם הדאגה, והציפייה, והחיים, שלפעמים צריך ראש מדים ויוצאים לקרב, ולפעמים צריך לקחת ספר תהילים ולהתפלל ולשפוך את הלב על ישועתם של ישראל, ושהדברים לא סותרים. הרב כותב, ומאמר חשוב, אני לא צריך לקרוא את כל המאמר עכשיו, אבל... תקראו את זה, זה מאמר פשוט נפלא מאוד, מאמר ספק כזה, זיכרון, גם שוב על מולת הזה. אז הוא מסביר שיש שתי מדרגות. יש גדולים שהם יש בהם גבורה, כי להיות גדולים בגלות, עם כל הסיבוכים, להיות בקיא בתורה, יש בזה איזושהי גבורה, אבל זה לא הגדולים הגיבורים. הוא אומר כך, הוא אומר לו רגע זה. בליבו של הגדול הסתמי, יש גדול סתמי וגדול גיבור. בליבו של הגדול הסתמי אין זרמים שונים שולטים. הוא מונוליטי. הוא אינו מוצא את עצמו כי אם במצבו של מלך על כיסו. הוא אומר לו במדינה. אבל לא במצבו של מלך במלחמה. זה כבר גיבור. כן? יש מלך במדינה שאצלו אין זרמים שונים שולטים, יש לו עולם אחד ברור, אבל יש מלך במלחמה שאצלו יש זרמים שונים, שני סוגים של תפיסת חיים מוצאים מקום בליבו של אדם. כן? הקדושה שרכשנו לנו משך אלפי שנות גלות של דקדוק במצווה, של הוקרת התורה, של המעדת התפילה במרכז וכדומה, צד אחד, והזרם האחר, זרם הנשכח של הגודל הקדמוני מימי בית המקדש, וששני הסוגים האלה מוצאים להם מקום בליבו של אדם, כן? אז על אדם להתאזר בגבורה כדי לכבוש את כוח היתנים הזה, כדי לאחד את הזרמים השונים האלה, שיהיו שניהם הולכים למקום אחד, ושיתארגנו יפה יפה בלב אחד, ושניהם בבת אחד יתמלאו במידה הראויה והמתאימה. אני מתעורר לדברים האלה כי דווקא בשבעת הימים האחרונים, אז נפגשתי עם כמה בוגית שמות וזה, גם עם כמה תלמידי חכמים חשובים וגם עם כמה כמה אנשי צבא מאוד חשובים, גם בעבר למדתי איתם, וזה מאוד מעניין, זה היה מאוד מאלף, את הקושי הזה, הקושי הזה. צד אחד, יש עולם של תורה, עולם מאוד נשגב, עולם מאוד קדוש. מצד שני, יש עולם של קודש קודשים, של העשייה הצבאית, אבל יש קושי גדול. ההרמוניה הזאת, היכולת להתהלך בתוך המציאות הקשה מאוד, ולהיות ברום של קדושת התורה, להיות מלא בערכים ובאור ובתוכן של המוסר האלוקי, זה צריך טיפוס חדש. זה לא דבר פשוט, זה דבר, זה הולך, זה נוצר. זה דבר מאוד מאוד מסובך. בכל אופן, אני חושב שהאדם החדש, הנדבא מאיתנו, הנדבא מן הדור, יש בזה, יש תביעה. יש תביעה, וקדושת הזמן היא חושפת את התביעה הזאת. התביעה הזאת היא תתמלא לפי אותו הערך, לפי אותה המידה שאנחנו מפנימים את הסוגיות הללו, את הסוגיות התורניות הלאומיות שלנו, ובאותה מידה שהם הופכים להיות לשד החיים שלנו. הרבה פעמים אדם יכול להשתלם בחלק פרטי מן התורה עד שהוא מפנים אותו. והרבה פעמים אדם יכול להשתלם באיזה מקצוע בצבא, עד שהוא מפנים אותו, עד שזה הוא. אבל לאחד את הדברים האלה, בנשמה אחת, ברוח ונפש אחת, כן? עד שאין סתירה בין הדברים, זה דבר לא פשוט. אני לא, אני אגיד לכם למה אני מתכוון אולי, אני לא התכוונתי להגיד, אבל אני דיברתי עם, אני לא אגיד שמות, אבל אני מפקד מאוד בכיר, שלמדתי איתו, למדנו את הסוגיות שאנחנו לומדים גם בישיבה, ושאלתי אותו שאלה של כל אחד שואל את עצמו, שאלתי את זה בעדינות, אבל כל אחד שואל את עצמו בסגנון זה או אחר, או אחד אולי בא ממקום אחר, הוא שואל, האם באמת בדרך עקיפה, שאלתי אם אין אצל החיילים שלו, מפקד די גבוה, אם אין אצל החיילים או הקצינים שמשרתים את הצבא, איזה תרעומת שאנחנו מסכנים חיילים ולא עושים את המלחמה כמו שהגויים עושים. אמריקאים לא היו מאבדים חייל אחד בג'נין ולא בשכם ולא ברמאללה. הם לא היו מביאים כל יום פיתה וחומוס לערפה, לא, יש סגנון אחר, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שבאפגניסטן 10 חיילים אמריקאים נהרגו, בעיקר בגלל פשלה שלהם, ו70,000 אפגניסטנים נהרגו. זה החשבון, זה המאזן. אף אחד לא כמובן מתרעם על זה, ואף אחד לא חושב שיש בזה משהו לא מוסרי או משהו כזה, אף אחד לא יקרא לזה חלילה טבח, מה זה 70,000 אפגניסטן. ובמלחמת המפרץ, זה קראתי לא מזמן מחקר, אז 200 חיילים אמריקאים נהרגו ו300,000 עיראקים, שמתוכם כמות החיילים זה היה זניח, אחוז זניח מאוד, כן? 300,000 אנשים. אז אנחנו לא רוצים להרוג אנשים, אנחנו לא רוצים 300,000 איש להרוג, אבל היו נכנסים לג'נין, היו מפציצים, לא, אבל יש שם אזרחים. למה יש אזרחים? הם יודעים שלא נפציץ אותם, פעם אחת יציל אותם, פעם אבל לא יהיו אזרחים, כן. לא משנה, שאלתי את השאלה. מאוד התפלאתי, כי אני חושב שאני יודע את התשובה, אבל מאוד התפלאתי. אומר לי, שאלתי את רב יעקב, את זה בדרך בהלוויה של שמואל וייס. אז רב יעקב אמר, מה שאני יודע, מה שאני מבין, שחלק מעם ישראל לא מסוגל להילחם. לא מסוגל להילחם בתנאים כאלה, לא מסוגל מצד החינוך, לא מצד, זה לא איזה רוע, אבל מצד ההבנה וההכרה של מה זה עם ישראל להבין שכל הגויים כולם לא שווים חייו של אדם אחד מישראל, זה לא מבינים. היו אומרים להם להיכנס, להכניס איזה טיל לתוך בית שיש שם אזרחים, אז פושטים את המדים, לא יכולים להילחם, בסדר, נכון. זה מדרגות, מדרגות, מדרגות של בניין האומה. זה נכון, זה צודק. בגלל שאנחנו לא יכולים להיות אמריקאים, אנחנו לא איסר. אנחנו צריכים לקחת, לדעת לקחת את בגדי איסר, בהשאלה, כמו הסוגיה בדרוש של הרב. אבל בשביל זה צריך מידה אדירה של אמונה, מידה אדירה של הכרת ערך ישראל, כן. והיא עדיין לוקה לו בצל. אבל הוא אומר לו, אותו קצין בכיר שישבתי איתו שנה וחצי, ולמדתי איתו, ולמדנו את הסוגיות האלה, אז הוא אומר לי, אני לא יכול, כי לי יש בעיה מוסרית עם זה. אז אני ישבתי איתו, דיברתי. זה שני דברים, נכון, נכון, ישבנו באיזה חדר, באיזה מקום, ולמדנו את הסוגיות, וקראנו את הדפים, וזה, וכל זה. כן. אבל בין זה, ולתרגם אותה, וזה מדובר בקצין מאוד מאוד רציני, אדם שהוא מחרף את נפשו יום-יום. הוא תיאר בדיוק את הקרבות שהוא השתתף בהן, וזה. הוא קצין בכיר, אבל הוא נמצא ממש בתוך הקרבות. בין זה, בין הדברים הנלמדים, הוא מבין, בשכל, הוא יודע להגיד, סגורה בישראל, כל זה. יש עוד מה לבנות. יש קומה של אחדות, של הרמוניה, שצריך לבנות אותה. זה רק בשביל להתוות כיוון. מה שרציתי לראות איתכם זה מאמרו של רב ציור. מאמר קצת קשה. נראה. גאון וזיינו. הביטוי גאון וזיינו מופיע במדרש. גאון וזיינו, זה פסוק בכללות ובחוקותיי. כתוב ככה. בשיר השירים רבה, מגדל דוד צווארך, זה בית המקדש. שכל זמן שהיה בית המקדש בנוי וקיים, היה צווארן של ישראל פשוט בין אומות העולם. מכיוון שחרב בית המקדש, כביכול נכפף צווארן של ישראל. אבל דכתיב ושברתי את גאון עוזכם, זה בית המקדש. אז, אז על פי זה הרב קבע השם למאמר שלו, הרב ציור לכתב. אז מה כתוב במדרש? שבזמן שבית המקדש בנוי, אז צווארן של ישראל פשוט בין אומות העולם. צווארן של ישראל, הרב אומר באגרות, באגרות למתת, שירושלים זה הצבא. הצבא זה החיבור. זה כל עניינה של ירושלים, כל עניינו של בית המקדש, זה החיבור בין הצד האצילי של הראש לבין הגוף. וכאן הוא מדבר על צוואר שהוא פשוט, זקוף, שהוא איתן. והגלות והחורבן זה ההתכופפות, כן? כבר אין את האיתנות, את היושר, זקיפות הקומה. עכשיו, זה הנושא שהרב הולך כאן להסביר. הוא הולך להסביר מה זה הגאון, מה זה הגדולה, מה זה העוז של ישראל. מתוך הגאווה והגדולה של חי העולמי נמשך שפע הרוממות והעוז אל עם הקודש, אשר הוא יצר לו סיפור תילתו לקידוש שמו בעולמו ולהודעת רחב בחיים ובמעשה של היחיד בציבור. נקרא כל הפסקה ואז נשתדל לפניה אותו. מקום גדולת גבורתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא על בטנותו. והעוז והענווה נמשכים ממנו על ישראל, שבשעה שהוא משפיע עליהם גדולה, הם ממעטים עצמם לפניו. והוא רוכב שמיים בעזרם ובגאוותו שחקים. התורה, תורת השם אשר ציווה לנו, לנו, למורשת קהילתנו ולמטע חיינו משה, כן, משה ציווה לנו, הענב מכל אדם, מגלה היא את העוז והמצח שהוא נותן לעמו, מברך אותו בו בשלום, בשלום האמת לו ולכל האדם. טוב, זה רב ציוד הקלאסי. משפטים קשים קצת, לא לגמרי ברורים, צריכים לפענח אותם. אז נשתדל לפניה קצת. מתוך הגאווה והגדולה של חי העולמי, מה פירוש הגאווה והגדולה של הקדוש ברוך הוא? הוא הרב קצת מסביר בכל מקומות וכל מקומות באורות, בעמוד כבד, אומר הרב, שגירות השם, שליטת היצירה מעומק ראשיתה עד עומק סופה, החבוקה כולה באחדות האלוהית בעומק טובה, ברם, גבורתה, בתארתה וצרצופה. וגם לגבי הגדולה, מסביר הרב בעולת ראייה, שהגדולה האלוקית משמעותה הכוח האלוקי המכליל את הכל לאחדות אחת, לראות את כל פרטי הוויה, כל סעיפי האדם וכל תהלוכות ההיסטוריה ברציפות האלוקית הפנימית, ממקור הבורא, ממקור הצדק והמוסר שבשורש הבריאה, זה נקרא הגדולה האלוקית. והגאווה, הגאות, זה השליטה, זה השליטת היצירה מעומק ראשיתה עד עומק סופה. הרב מביא את זה כאן באורות בהקשר, זה בתחילה גיסאות תקיעתו, באותם הפרקים שהרב מתמודד עם הנוצרות. הוא מסביר שהעולם מלואו לאור ישראל מחכים, לאור עליון של בהירות תילת שם השם, של עם זו יצר לו אל לספר תילתו, שהעניין של עם ישראל, זה מה שאומר גם כאן, שהעניין של עם ישראל זה לבטא בחייו את הגאות, את הגאווה והגדולה של חי עולמים. כן? הגאווה והגדולה של חי עולמים, השליטה האלוקית בכל, הערת הטוב שבכל, שזה שייך לאושר האדם, לשם כך נוצרנו אנחנו. כן? יש את גם כזה עברות, אני מסביר את זה. בעברות א', לא בעברות, בעולת ראייה א', ראש י' ד', אז מופיע גם כן את העניין הזה. תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. רוח עוז ועוצמה ראוי להיות ממלא את כל בתי נפשנו, בעת אשר אנחנו שמים על ליבנו את המגלות הגדולות מלאות האון ההולכות ומתמלות בשטף המפעל הגדול של מעשה השם בכל מערכי הבריאה כולה. כן? אנחנו מתמלים בעוז, תכף נראה, זה לא כך פשוט, אבל הראייה הזאת של המפעל האלוקי, כן, בכל מערכי הבריאה, ממלא אותנו רוח עוז ועוצמה. אמנם, יחד עם העוז הזה, המוגש בכל היקום, בעמדתו וסידורו, בחוקיו איתנים ובתולדותיו הנפלאות, הלוגאות השם היא זורחת בעולם מישראל, ממפלאותיו הרבים אשר כונן בעם זו יצר לו, בתולדתו וקיומו בכל עלילותיו ומהלכיו, בסיבובו ובשפל ירידתו, בתקוותיו וציפייתו המלאה חזון פילי פלאים. זה התוכן המראה בעולם את גאות השם. כלומר, לראות את גאות השם, לראות איך שכל היצירה כולה היא בשליטתו, זה דרך ישראל, זה דרך ההנהגה הלוקית את ישראל. כן? הגדולה האלוקית במקום גדולתו גבורתו, גדולה גבורתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא על בתנותו, והעוז והענווה נמשכים ממנו על ישראל, שבשעה שהוא משפיע עליהם גדולה הם ממעטים עצמם לפניו, הוא רוכב שמיים עזרם ובגבתו שחקים. כלומר, העוז האלוקי מתגלה במגביא לשבת המשפיל לראות בשמיים ובארץ,